הרבה דברים טובים, דיברנו על דברים משותפים, דיברנו על מה שאנחנו יכולים ללמוד, ודיברנו על המשימות שלנו ואתגרים שלנו. אני הייתי רוצה עכשיו לחדד דווקא את אותם דברים שבהם יש לנו ויכוח. צריך לומר לכם, הרבה פעמים, אני עכשיו אין לי זמן כל כך לעשות את זה, אבל הרבה פעמים אני לוקח בחור משלנו, אומר, תגיד, מה באמת אנחנו מתווכחים איתם? ופתאום מסתבר שזה לא כך פשוט. גם אם שמתם לב, אז אחת מהשיטות, ואני רואה את זה בכל שיחה, כמעט, אבל אם אני לוקח בחשבון, נגיד את השיחה של אורי קרמיאל, איך קראו לו אורי קרמיאל? משהו כזה בבוקר, מה? קרמיאל. קרמיאל. כף ומם. קרמיאלי, בסדר. אז אם אני זוכר את השיחה שלו, בעצם הוא משכים איתנו על הכל, ואנחנו משכים איתו על הכל, ובין הוויכוח, וכאילו אנחנו, בעצם על מה הוויכוח? בוא, העיקר ללמוד תורה, אתם מסכים שהעיקר ללמוד תורה, וזה שמדינת ישראל היום עושה דברים רעים, גם אתם מסכים שמדינת ישראל, אז מה, אנחנו לא מתקשרים שום דבר, נכון? אין לנו שום הבדל. זה לא נכון. אני רוצה לרשום ארבע דברים, שבהם יש לנו הבדלים מהותיים, עמוקים, עקרוניים מאוד. הדבר הראשון, שהוא לפי דעתי היסוד של הכל, ממנו מתחיל הכל, הוא הדבר הכי חשוב, זה מאמר הדור. ומילים אחרות, מה היחס לכופרים והאפיקורסים ואנשים שרומסים את התורה היום? חלק גדול מאוד מהעולם החרדי, שוב, אני אומר שוב, אני תמיד מאוד מאוד קשה לי לדבר על החרדים ממין הכללה כזאת, מפני שזה ברור כשמש שגם בתוך העולם החרדי יש הרבה מאוד נואנסים, כמו שגם הציונות הדתית זה לא עולם אחד, וגם אתם יודעים שהחילונים זה גם כן לא עולם אחד, ובסוף כל ההכללות הם בסוף נפלות כל ההכללות. מה ניואנסים? זה גוונים. בכל זאת, רוב העולם החרדי מתייחס לכופרים בצורה הפשטנית, כמו שיש בחז"ל, וכמו שהרמב״ם כותב בפרק חלק, וכמו שהמשנה ברורה כותב שם בלכות שבת, שמצווה לשנוא אותם, והם הם פושעי ישראל שלהם נאמרו כל הדברים הגרועים. אמנם יש סברה אחת לכולה, שאותה כבר אפשר למצוא אפילו בכתבים של רב יוחנן וסרמן, שמבחין בין אלו ששנו ופרשו, אלו שהם כופרים לאחיס, ובין אלה שהם מבחינת תינוק שנשבע, כלומר מעשה אבותיהם בידיהם. לא כולם מסכימים להגדרה הזאת, כי אתה יכול להגיד, מה זאת אומרת תינוק שנשבע? יש הבדל בין תינוק שנשבע לבין אומות העולם, הוא בכלל לא יודע שהוא יהודי, לבין יהודי שגר בארץ ישראל, והוא יודע מה זה יהודי, והוא רואה דתיים, הוא רואה ישיבות, הוא יודע מה זה תורה, ויודע מה תלמידי חכמים, איך אפשר לקרוא לו תינוק שנשבע? מה זה, תינוק שנשבע בין אומות העולם? הוא אדם מבוגר, והוא יודע שפעם כל עם ישראל היה כזה, והוא יודע שהוא עצמו יהודי, והוא יודע שיש עולם שלם של תורה, איך זה נקרא תינוק שנשבע? בכל זאת, רק אני אתן לומר, בכל זאת, החזון איש פסק הלכה למעשה לגבי חילוני שנוגע ביין. האם היין הזה פסול מדין יין נסך? כי כתוב שגויים שנגעו ביין, אפשר לשתות אותו. ומינים ואפיקורסים אותו דבר. מומר להכניס אותו דבר. אז החזון איש פסק שמי ששנה ופרש, אז יש לו באמת ינו ינסך. אבל אלה שאפשר להגיד עליהם שהם תינוקות שנשבו, והיום בדור השלישי של הכפירה, הרביעי של הכפירה, זה כבר רוב החילונים מבחינת תינוק שנשבו, נו, אפשר לסלוח להם. מה רציתי לשאול?
אבל תינוק שנשבע גם אם אחרי זה הוא בא בין יהודים, והוא עדיין נשאר כופר, הוא עדיין עכשיו תינוק שנשבע, לא?
שהוא יהודי ויודע מה זה יהדות, עדיין נשאר תינוק שנשבע? איפה ראית את זה? אבל יודע מה זה יהודי, והוא חי בין יהודים, והוא יודע שהיהדות מחייבת את זה, למרות שהוא... טוב, אני אומר שוב, יש כאלה שחולקים, החזון איש פסק ככה, והחזון איש הוא בכל אופן אינסטנציה חשובה בעולם החרדי. אבל אני רוצה שנבין, גם תינוק שנשבע, זה רק אומר שהוא אנוס, אבל זה שבכל הדברים האלה יש ריקבון מוסרי, ואנשים האלה בפועל, הם לא יהודים. תראו, אני לא יודע בדיוק לצטט את הנוסח של הדברים, אני לא אכנס פה להגדרות הלכתיות, אבל לפני איזה 15 שנה היה כינוס מאוד גדול, 10 שנים, היה כינוס מאוד גדול של העולם החרדי ב... היכל יד אליהו. היה עשרות אלפי אנשים, אני יודע כמה יחסים שם, לא יודע. מלא עד אפס מקום. אחד מגדולי ראשי ישיבות של העולם החרדי דיבר, דיברו כמה אנשים גדולי העולם החרדי, אבל אחד, אני זוכר, דיבר על הנקודה הזאת, ואמר, אומרים לנו עליהם שהם משרתים בצבא, והם פטריוטים, זה לא אומר כלום לגבי היהדות שלהם. גם אמריקאי הוא פטריוט, גם הצרפתי הוא פטריוט, אבל הם אוכלי שפנים, הם אוכלי נבלות וטרפות, הם לא יהודים. כלומר, מי שאינו אחיך בתורה ומצוות הוא לא יהודי. שוב, אני לא נכנס להגדרה הלכתית מה זה אינו יהודי. האם אין שום מצווה למשל להציל אותו בדין פיקוח נפש, או חס ושלום אפילו יש בו דין מורדים ולא מעלים? לא יודע, בזה יש נואנסים. רב אלחנן וסמן כותב הלכה למעשה שוודאי לאלה ששנו ופרשו יש מצווה מורידים ולא מעלים. הוא אפילו אומר, אם היה לנו כוח, היינו צריכים להילחם בהם.
מה זה מורידים
אותם למעלה? מורידים אותם לבור ודואגים שהם לא יעלו משם למעלה בחזרה. והוא אומר, טוב, עכשיו שאנחנו לא יכולים כי הם חזקים, אז אנחנו רק נתפלל להשם שיוריד אותם. כאן, קודם כל, תהום פעורה בינינו לבינם. והחידוש הגדול של הרב זצ"ל במאמר הדור הוא קודם כל מתייחס לנושא הזה. אתם זוכרים, אני כשהתחלתי את מאמר הדור אני אמרתי לכולם, החידוש הגדול של הרב קוק זה לא בזה שעכשיו התחלת לגאולה, זה אמרו הרבה גדולים לפניו מאז הגר"א ועד היום, זה לא בזה שמצוות יישוב ארץ ישראל צריך לארץ ישראל ליישב אותה, זה אמרו הרבה גדולים לפניו מימות הבית יוסף ועד היום. אבל איך להתייחס ליהודים המשונים האלה שעלו לארץ ישראל ובנו את שימותיה, והם רחמנה לצלן אוכלי נבלות וטרפות, מחללי שבת בפרהסיה, מגלי עריות ועוד כל הדברים הכי נוראים בתורה? האם צריך להסתכל עליהם בעין של זעם כמו הכופרים והפיקורסים, או כמו שכותב הרדווז, שעליהם הוא מתפלל ולמינים אל תהיה תקווה, וכל הזדים מרה תעקר ותשבר ותמגר ותחלם ותשפילם ותכניהם מרה בימינו. הוא מתכוון בזה ליוסי שריד וטומי לפיד, או לא, זה הוויכוח המהותי, העמוק, שיש קודם כל בידי רבינה. ואני לא עכשיו אחזור ללמד את כל מאמר הדור, אבל אני רק רוצה לומר שהחידוש הגדול שאמר הדור, זה לא שהרב מלמד עליהם סנגוריה, טוב, נסלח להם שהם עושים דברים כאלה נוראים, כי הרי הם עושים גם דברים טובים. וכבר הסברתי והוכחתי שזה לא הפשט. אלא שכל הכפירה מקורה באיזשהם תהליכים פנימיים שעם ישראל עובר, תהליכים שיסודם זה התגדלות, זה הופעת כוחות גדולים ושאיפות גדולות, שמפני שלא זכינו לממש אותם או להוציא אותם לפועל בצורה מסודרת על ידי הכוונה של גדולי תלמידי חכמים, הם מתפרצים החוצה בצורה של חוץ פייזגה. וזה כל המדרשים שדורג את המשיך העטב מלגב או ביש מלבר, אני ורוכב על החמור, ועוד כל המשלים וכל הדוגמאות שהרב נצל, אבל עיקרה, הדור הוא לא כופר בגלל שהוא רע, בדיוק להפך, הדור כופר בגלל שבפנימיותו יש לו שאיפות גדולות, ואף אחד לא סלל מפניו את הדרך איך לחבר את השאיפות הגדולות האלה למחשבת האמונה ולעולם התורה, ולכן השאיפות הגדולות האלה בעצמן הן גורמות לו לכפירה. כפירה משוג זה היא איננה אותה כפירה שעליה דיברו חז"ל עם כל הדברים הנוראים, לא עליה נאמר הלא משנך השם אשנא, לא עליהם נאמרו כל ההלכות הקשות, זה כפירה משוג אחר לגמרי. זה לא שצריך להשלים את החס ושלום. זה לא חס ושלום שאנחנו לרגע אחד פחות לוחמים נגד התופעות הנוראות והאיומות ונגד הדעות האיומות והרעות. אבל את האנשים אנחנו שופטים בקו זכות, אנחנו מאמינים בכוונות הטובות, בעולם הפנימי שלהם, ואנחנו משתדלים בדרכי אהבה ובאמון ובידידות להחזיר אותם אל עולם התורה. עכשיו אל תתבלבלו, העולם החרדי תמיד אומר, נו, אנחנו מחזירים בתשובה יותר מכם, סימן שיש בנו אהבת ישראל. זה נכון ולא נכון. כי אני מוכרח לומר לכם, אני ראיתי, כל כך התרגשתי בשבוע, שבוע יום ראשון בערב נגזריה, הגיע אליי מרדכי בניטה, הוא סיפר לי שהוא עשה עכשיו סרט, סרטון קצר על, על פנים אל פנים, תנועת פנים אל פנים. אז הוא הלך לארכיון של ערוץ אחד, ומצא שם תמונה אותנטית, צילום אותנטי של הרב ציודה מדבר בישיבת מרכז הרב. על מה? על הקטע הזה, שזה קטע ידוע שהרב ציודה מדבר על הרב פעם, וזה כל כך התרגשתי לראות את הרב ציודה ואומר את זה בחריפות שאין דוגמתה. כתוב על רבי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. הוא תמיד היה מדגיש, לא כתוב אוהב את הבריות כדי לקרבם את התורה, אלא אוהב את הבריות, נקודה, מתוך שאתה אוהב אותם, אתה גם מקרבה לתורה. אבל זה לא אהבה שקריאה בדבר. צריך לאהוב אותם. את מי? את אותם בריות שצריך לקרב אותם לתורה. כלומר, זה בריות רחוקות. לא נאמר פה בריות קרובות. ואז הוא אומר בהתרגשות, צריך לסלק מהעולם שלנו את המילים האלה של שנאה. ואי אפשר יותר עם חילול השם שרבנים וראשי ישיבות עושים עם הגילויים האלה של שנאה. חז"ל לימדו אותנו אהבה, אהבה לבריות, אהבה לבריות הרחוקות. צריך להיות אהוב את הבריות, נקודה, בלי תנאי. אחר כך, אם אתה אוהב, אתה גם יכול לקרב אותם לתורה. אהבה שהיא כולה התחנפות כדי תיפול ברשת שלי, זה לא אהבה שאנחנו מדברים. בטח שרוצים להחזיר בתשובה, ודאי, יש מצווה גדולה, גם לגבי כופרים גדולים ופושעים גדולים יש מצווה להחזיר אותם בתשובה. מי שיכול להחזיר בתשובה גם מינים, גם ודאי שלהציל כל נפש ולהחזיר אותה לעם ישראל, זה ודאי מצווה גדולה. אבל היחס הנפשי הקודם לתהליך ההחזרה בתשובה, יחס של אמון בטוב הפנימי שגנוז בדור, בסדר, נוציא מן הכלל את היחידים הגסים וכו', שגם אמר הדור כותב, ודאי שיש גם, בדור שלנו יש רשעים, מושחתים, רקובים, פושעים, כמו שהיו בכל הדורות, בשוליים. אנחנו מדברים על המסות המרכזיות של עם ישראל, שהם חילונים, רחמנה ליצלן, חילונים, שמאלנים, ועוד כל המילות שאתם רוצים, מילות גנאי וכו' וכו'. ואף על פי כן, הרב צבי יהודה חינך אותנו לאהוב. והיה חוזר עשרות פעמים על הביטוי המיוחד שלו, האלף של האלף. אלף אלף, אהבה אמונה, זה היסוד של הכל. להאמין בכל אדם מישראל ולאהוב אותו. כן, זה אך אומרת שמכון מאיר באמונה ובאהבה, זה הכל מהשראה של הביטויים האלה של הרב צבי יהודה. זה מופיע גם בספר אורות, זה הרב קוק כבר. אהבה ואמונה הם שני יסודות החיים. האם אתה משתית את כל יחסנו לדור, גם לעובדה שרובו חילוני, על יחסים של אמון ואהבה, או על יחסים של ניכור ושנאה? זה הבדל מהותי בכל הגישה ובכל צורת החיים. זו נקודה ראשונה. כן.
איך זה... כאילו מה נפקמינה, כאילו שאם אתה עושה את זה מעבר, שכאילו כמו החרדים, שכאילו האם המטרה שלהם זה להחזיר את התשובה?
לא ידעתי מה שאלת.
אני התכוונתי לחרדים, הם לא, הרי כאילו אמרתי שההבדל הוא שאנחנו כאילו קודם כל לא אוהבים אותם, ובנוסף אנחנו מקרבים אותם לתורה. אבל זאת חרדים הם מקרבים לתורה, מחזירים יותר בתשובה. אבל כאילו איך זה, למה זה עונה? בהתחלה שאלנו שאלה. שכאילו, אמנם העולם החרדי מחזיר בתשובה יותר, כאילו זה מה שיגיד, ואז אני מתחיל ביסוד של אהבה, אבל לא הבנתי איך זה...
לא הבנת את השאלה, אז כבר אתה לא מבין את התשובה. השאלה לא הייתה למה עולם החרדים מחזיר בתשובה הרבה, זו שאלה אחרת, אם תרצו אני אתייחס אליה בסוף, היא עכשיו לא מעניינת אותי כרגע. השאלה הייתה, אני דיברתי על ההבדל בין יחס של אהבה ליחס של ניכור ושנאה לחילוניים, בגלל שהם אוכלי שפנים, בגלל שהם לא מתנהגים כמו יהודים, אז זה מצווה לשנוא אותם. אז אני אמרתי רק, אז אל תתבלבלו, הם יגידו, מה, אנחנו לא מחזירים אותם בתשובה, יש לנו ישיבות הרבה תשובה, זה סימן שאנחנו אוהבים אותם. אמרתי, זה לא סימן. זה אהבה שתלויה בדבר, אני אדבר על אהבה אחרת. אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה אינטרסנטית, גם אם האינטרסנטיות היא אינטרסנטיות רוחנית, זה כבר לא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית, איך הרב צבי שם אומר בסרט הזה, בסרט, בחיים, כן? אהבה זה דבר מוחלט, אבסולוטי, עצמי. לא תלוי בשום דבר, זה אהבה. קודם כל להרבות אהבה. ואי אפשר יותר עם החילול השם הזה של שנאה, של ניכור. גם אם זה בא מצד רבנים וראשי ישיבות. זו נקודה אחת. נקודה שנייה. היחס למדינה. כן, סליחה. מה, עוד לא לקחת את כל השיעורים שלי ממר דור ושמעת אותם בקלטת? באמצע, בסדר, שתגמור, תשעה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר זה ש... זה נכון שיש בציבור שלנו אנשים שמאמר הדור אצלם מתמוטט כי הוא עובר מבחנים קשים, היום זה מבחן מאוד קשה. אני לא יודע אם אני סיפרתי לכם את הפעם, אבל אני זוכר את זה, אני חושב שזה משהו מאוד עקרוני. לפני 13 שנה היה המהפך הגדול הפוליטי שהליכוד אף לשלטון, ואז עלו רבין ופרס ויוסי שרים לשלטון. ולמחרת אספתי את כל התלמידים, אני עוד לא ידעתי, היה לי רוח הקודש, כן, מי שלא יודע, היה לי רוח הקודש וגם לא נבואה, וכמובן שלא ידעתי שיהיו הסכמי אוסלו ותהליך ההתנתקות וכל זה, אבל כיוון שאני ידעתי שעד כמה שזיכרוני אינו מתני, לא שמעון פרס, לא יוסי שריד ולא רבי לא למדו במרכז הרב, אז הבנתי שפה יהיו כמה דברים לא נעימים. הוספתי את כל התלמידים ואמרתי להם, עכשיו יתברר מי מאמין ומי לא מאמין. כי להאמין במדינה, כשיש לך ממשלה שמשתפת איתך פעולה, הולכת בדיוק בכיוון שאתה רוצה, לא אכפת לך אם יושא את זה מסיבות דתיות או מסיבות לאומיות חילוניות, אבל זה נורא קל להזדהות המדינה כשהיא כובשת את ירושלים, משחררת את הגדה, בונה התנחלויות, עושה כל מיני דברים טובים. נורא קל להזדהות עם המדינה. ממחר יש ממשלה שההודעה הראשונה שהיא הוציאה לתקשורת הייתה שממחר אנחנו משנים את סדר העדיפות הלאומי. זוכר את הניסוח הזה. ממחר ישתנה פה סדר העדיפות הלאומי. אמרתי להם, אנחנו נקבל עכשיו ממשלה שרומסת ודורסת והורסת את כל מה שאנחנו מאמינים בו. עכשיו יתברר בין אדם מאמין ובין אדם שאיננו מאמין. ונכון, יש אנשים שקל היה להם ללמוד מאמר הדור, וקל יהיה להם ללמוד על המדינה, וקל להם להגיד כל דברים החיובים. למה? כי הכל חיובי, והם איתנו, והחילונים האלה בסדר, והמדינה הולכת קדימה, וכל הידיים שלנו קדימה, אז מה אכפת לנו שהם עושים את זה מסיבות חילוניות? אבל אם הדברים או אלה עומדים במבחן, גם כשזה לא הולך איפה שאתה רוצה. אספתי את האנשים פה בבית המדרש, אמרתי להם, תדעו לכם, אם מחר יהיה קשה, יהיה קשה מאוד, ועכשיו נעמוד במבחן האמונה האמיתי. וצריך לחזור ולומר את זה הרבה פעמים. כי הדברים של הרב במאמר הדור הם דברים של אמת מוחלטת, הם לא תלויים בממשלה הזאת או בממשלה אחרת, בסיטואציה הזאת או בסיטואציה אחרת, ויש התנתקות או אין התנתקות, לא בזה זה תלוי. וכמו שעשיתי מאוד בריחות עם הכיתה שלמדת במאמר הדור, שהבאתי את כל המקורות של הרב והראיתי להם שבכלל המקורות של הרב הם בכלל לא שייכים לפוליטיקה הכללית למה שקורה בחוץ. הם כולם נובעים ממקור הקודש, מספרים פנימיים, מרעיונות של כוחים, מפנימיותה של תורה. נקודה שנייה. כן.
דבר אחד, איך אני מבדיל בימינו בין הקופים שבאמת, הרבה מאוד שיש שתי סוגים כביכול של החינוך שנשמע, אבל אני חושבים האמיתיים. אבל לא יודעת איך אני יכול להבדיל בין איזה שלט מהדעים.
חוש ריח יש לך? תפיל חוש ריח. לא, תמיד, מה אתה רוצה? שאני אתן לך כמויות? יש פה, יש, אני חושב שיש שני פרמטרים. פרמטר אחד זה העוצמה והכמות של הזוהמה המוסרית. אני למשל לא מתבייש, אני אומר, מבחינתי אדם כמו אורי אבנרי, הוא אדם נאלח. זה מצווה לגנות אותו, כמו שחזר לנו מצווה לגנות הרשעים, אדם מושחת. למה? מפני שהאדם הזה, עוד כשבמדינה הזאת היה קצת ערכי מוסר, הוא כבר הפיץ במדינה הזאת עיתון, שבועון, שהיה נקרא עולם הזה, כל הלכלוך וכל הזוהמה והרפש והאחריות, כל הגועל נפש של שפלות החברה האנושית, הוא הלך והפיץ בכל החברה הישראלית. זה אדם שאתה רואה, אין העניין של אידיאולוגיה, ויכולת, בזמנו של אורי אבנרי גם היו קומוניסטים עם אידיאולוגיה הרבה יותר שמאלנית ממנו, אבל הם היו אנשי תרבות שמוחה משתבש, או אני יכול להתווכח עם על הדעות שלהם, אבל היו אנשי תרבות ואנשי מוסר ואנשים נעימים. האדם הזה שעשה כסף מללכלך את הלב, את העיניים, את המחשבה הישראלית, זה אדם שהוא מגעיל מבחינתי עוד לפני התפיסות הפוליטיות. בפרמטר השני, מתי אדם הוא באמת אוהב ישראל, אבל הוא טועה. מתי אתה רואה שאדם מלא שנאה ליהודים, ליהודים ולארץ ישראל, ולארץ מלא שנאה. אתה מבין? כשכותב לי אורי אבנרי, ביום שפעם ראשונה בהסכמי אוסלו, שחררו רוצחים. אז אני זוכר, חבל שלא שמע את המאמר הזה, כדי להבין לאן אנחנו נדרדר. אז קראו לזה ככה, שחררו רוצחים עם דם על הידיים. אז ביטון מעריף בעמוד השני, היה מאמר החצי עמוד של אורי אבנרי. מה זה יפיות הנפש של דם על הידיים? לנו אין דם על הידיים? אנחנו כחיילי צה"ל לא נלחמנו הרבה מלחמות ושפכנו דם? ברור שללוחמי חופש יש דם על הידיים. עכשיו שעושים שלום, אז משחררים את הלוחמים, הדגולים. ואין שום הבדל בינינו לבינם, לכולם יש דם על הידיים. אדם שיכול לכתוב שקוזו אוקמוטו, רוצח שכיר מיפן, שנכנס לשדה התעופה בן גוריון, ועם צרורות קצר עשרות אנשים, גברים, נשים וטף, זקנים וצעירים, למלחמה בכלל לא. והוא אומר, סליחה, חייל צהל מבחינתי זה בדיוק כמו קוזו אוקמוטו. לא מבין למה אנשים מתממים ועושים הבדל בין קוזו אוקמוטו לבין המפי שנלחם בגבעת תחמושת. הוא אדם שמבחינתי הוא שייך לאותם אנשים שאין להם טיפת יושר וטיפת מוסר ולא כבוד לעם ישראל, והם באמת שייכים אנשים גסים, שוליים של החברה הישראלית, שהחברה הישראלית אתה צריכה בזמן כבר להקיא אותם. אבל זה בודדים. אנשים מושחתים כל כך, מנובלים, מרושעים, מכוערים כל כך, אין הרבה בחברה הישראלית. יש אנשים כאלה, כן? אבל הם אנשים מועטים מאוד. ולעומת זאת, כן, אני יכול לחלוק על הרבה מאוד אנשים במרץ ובשינוי. אבל אני יודע שרבים מהם, אנשי תרבות, שאוהבים את עם ישראל, מכבדים את עם ישראל, רוצים את טובת עם ישראל, יש להם כבוד, יש להם דרך ארץ, יש להם נימוס, יש להם השקפות שונות ממני, וזה קורע את ליבי, ואני רוצה להתווכח, ואני רוצה שיחזרו בתשובה. אבל, בסדר, אז זה יחידים גסים. יש, תמיד היו בכל הדורות אנשים כאלה. לא היו מומרים להכריס בכל הדורות? לא היה שהאנטישמים הגדולים ביותר זה היו יהודים שנהיו מומרים והם נהפכו ללוחמים הגדולים יותר בעם ישראל? לא היה לנו דברים כאלה? אז גם בדור הזה יש לנו כמה אנשים כאלה. אנשים שנוסעים לחוץ לארץ ובאוניברסיטאות נותנים הרצאות נגד מדינת ישראל, שזו מדינת אפרטהייד. בפועל נלחמים נגד מדינת ישראל. בסדר, נכון, יש אנשים כאלה. אבל אלה בודדים, אלה יחידים, לא על אלה אנחנו מדברים. כן. לא, להפך, הוא כתב מפורש שיש כאלה אנשים. הוא כתב, אמר הדור, נוציא מן הכלל את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הזמן למסווה, לעולל על ידם כל עוול וחמאס. אורי אבנרי לקח את הרעיון השמאלני וזה בשביל כאילו הוא אידיאולוג, ומה הוא מחר תחת האידיאולוג האלה? הרעיות, זו המעריכילות, לכלוך, רוע, לעשות כסף מהרוע. זה היה הקו שלו, זה מסווה, זה אנשים צבועים שתחת מסווה אידיאולוגיה הם מוצאים לפועל את כל הריקבות שלהם. אבל זה אנשים יחידים. כן.
תראה,
מה זה נקרא אנשים שאין בהם שום דבר? אדם יכול להיות רשע, מרושע ולהחריב, כן, יש רשעי עולם. לא היו בהיסטוריה אנשים רשעים מוחלטים? לא?
לא יודעים,
גם יהודים יכולים להגיע לזה. אני לא אומר, גם אנשים כאלה, כל ישראל יש לה חלק לעם הבא. גם אנשים כאלה יש להם תיקון, אבל זה לא המיוחד מה שאנחנו על הדור שלנו. כי גם אלה שהם, יש מצווה לשנוא אותם, נגיד, אין להם תיקון בעולם הבא? יכול להיות שיש לי תיקון בעולם הבא.
רבי נחמן אומר
שיש ללמד זכות על כל אחד, כאילו במקום הכי עמוק בתוכו, אין אחד שלא יכול לקרוא לו. ואיך הוא מסתדר עם מה שאמרו חז"ל, שמצווה לשנוא את המינים והאפיקורסים? הרב נחמן לא חולק על הגמרא, נכון?
לא חולק, אבל...
בסדר. אז צריך ללמוד מה הרב נחמן מתכוון. אפשרות אחת, שגם כשאתה שונא אותה, אתה יכול ללמד עליהם זכות שיש להם תיקון בעולם הבא על איזושהי נקודה פנימית טובה להם. וכשהוא אומר שיש ללמד עליהם זכות, אין כמה שלא צריך לשנוא אותם. הכוונה היא שתדע שאפילו האדם הזה שאתה שונא אותו, יש לו תיקון. וזה ודאי. אפשרות שנייה, שכשהוא אמר כל אדם, או התכוון לכל אותם אנשים שאתה רואה אצלם דברים מגונים, אל תחשוב, כל אחד אפשר למצוא לזכות. חוץ מי יוצאים מן הכלל. יש לך שני פירושים שהצעתי לנחמן, יש לך פירוש שלישי, אני אשמח לשמוע אותך. בהזדמנות. טוב, כן.
אבל יש
לך גם
חלק שזה אורי
אבנר. יש הבדל בין אנשים שמשתתפים בקו אידיאולוגי, או בין אנשים שבפועל עושים מעשי נבלה ורוע. לכן אני אמרתי, עמת המידה זה לא הקו האידיאולוגי. יש אנשים שהקו האידיאולוגי הוא זה שמטעה אותם, והמחלה שלהם זה כמו שהזכרתי במוח. אבל מתחת מזה מסתתרים אנשים ישרים, הגונים, אוהבי עם ישראל, אוהבי ארץ ישראל. ויש אנשים שזה בדיוק ההפך, הם רקובים מבחינה מוסרית, והם לוקחים את האידיאולוגיה למסווה שעל כל הנבלות שלהם. לא הבנתי מה שאתה רוצה. אתה אומר שאידיאולוגיה רעה היא גורמת הרבה נזקים, היא משפיעה הרבה אנשים, היא מדיחה מן הדרך הרבה אנשים טובים. אני מסכים איתך, מה השאלה שאתה שואל?
איך להקיע את זה? איך להקיע את זה שמושך אחריו
אבל לא צריך להקיע בן אדם. זה שאלה אחרת לגמרי מה שאתה אומר. צריך להילחם בדעה, באידיאולוגיה. אני רק דנתי בשאלה, צריך לאהוב כל אדם מישראל. אז שאלו אותי, מה, אין אנשים שהם רשעים מסוג זה שאמרו פעם חזר שמצווה לשנוא אותה? אמרתי, יש אנשים, אנשים בודדים. גם בדור הזה יש אנשים כאלה, שמדברים על אנשים. אבל איך להילחם? לא נלחמים באנשים. צריך להילחם בדעות שלהם. ובשביל להתמודד עם הנזקים הגדול שהם עושים, אתה צריך ללחם רוחנית, אידיאולוגית, תרבותית. טוב. הנקודה השנייה, יחס למדינה. תראו, הדיון שהיה שם הוא בדיוק, אם אתם זוכרים שוב בבוקר, הסבור לנו ידידינו רב אורי, נו, היום אתם רואים מה זה המדינה הזאת. המדינה הזאת, מה היא מייצרת, תראו את ההתנתקות, תראו את החורבן, תראו את התרבות, תראו את המלחמה בתורה, אז המדינה הזאת היא הגאולה, נו באמת, מישהו פה חושב שהמדינה הזאת זה הגאולה? חה. אני משוכנע שהמדינה הזאת היא התקיימות דברי הנביאים על גאולת עם ישראל, היא ראשית צמיחת גאולתנו, ויש בה הרבה דברים גדולים, עמוקים ונפלאים, למרות שיש בה גם מחלות שעליהם הוא דיבר. עכשיו, להסביר את מה שאני אומר עכשיו, ייקח הרבה שעות, ואני אעשה את זה בעזרת השם, החל מאלף אייר, שלקראת יום עצמות ויום ירושלים, אני אעביר שורה ארוכה של שיעורים, של להסביר מה זה מדינת ישראל. חלק מהשיעורים האלה, כתובים גם בספרים ואי אדם אמונה, שיש פה אנשים שאמונים עליהם, ומי שלא, שישלים את החומר. אבל אני אומר פה רק מה שנקרא ראשי פרקים. מדינת ישראל היא הפעם הראשונה אחרי 1900 שנה, שהעם היהודי מתגבש ומתכנס לפעול יחד כגוי אחד בארץ. 1900 שנה לא היה במציאות מציאות של פעולת עם ישראל כגוף אחד. על פי יחזקאל הנביא, מסביר הגר"א שהגלות זה כמו בית קברות. מה זה בית קברות? הנשמה קיימת, רק אולי לגנזי מרומים, הגוף מונח מת ומתפורר. כך הגוף של עם ישראל הפסיק לפעול בעולם הזה, ונשאר הכנסת ישראל, נשמת ישראל, נשארה קיימת. אבל לא היה לנו הופעה בעולם החיים. היו יהודים, פרטיים, כעם. לא הייתה לנו מציאות. עם, בניגוד למה שכותב הרש"י, שהרבה אנשים זה עם, ולכן עם ישראל על ידי התורה הוא עם ישראל. וזו מחלוקת עקרונית שהחרדים באמת הולכים אחרי הרש"י בהבנה הזאת. ואנחנו אומרים שמי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שיש חיוב דאורייתא, מצוות עשה דאורייתא, ליצור ריבונות של העם היהודי בארץ ישראל ולתפקד כעם שמתפקד מתוך מרכז אחד שמנהל את כל עניינו של העם, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. הרש"י שומר עם ישראל זה שיש הרבה יהודים שומרי תורה. אז כל דורות היה עם ישראל, מה הבעיה? לפני שהייתה מדינה, ואחרי שהייתה מדינה, היה עם ישראל בעולם. מה זה עם ישראל? זה הרבה יהודים. הרבה יהודים, זה עם ישראל. זו התפיסה של הרש"י. וכך חושבים בעולם החרדי. הם לא מבינים, המדינה זה רק עניין טכני. בונים איזושהי מערכת טכני שדואגת לבריאות, שדואגת לכלכלה, שדואגת לזה, וכל מדינה מקימה מערכת טכנית הזאת, גם הצרפתים, גם האנגלים, זה טוב שיודעים רק, אבל המדינה אין שם קדושה. זה חוסר הבנה תורנית בתפקיד עם ישראל בעולם. ואני חושב שפעם אחת כבר דיברתי איתכם על זה, ובעזרת השם נדבר על זה עוד הרבה פעמים. וזה גם חוסר הבנה בעניין של ארץ ישראל. וראיתי לכם, אתם זוכרים שהמצווה הראשונה שאברהם אבינו הצטווה זה ארץ ישראל, וכן יצחק וכן יעקב וכן משה וכן יהושע וכן משה כשמבאר את התורה, הדבר הראשון שאומר ארץ ישראל. למה? כי ארץ ישראל זה המקום שבו העם היהודי מופיע כעם. עם חי עם ריבונות, ואז הוא נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, והוא הנושא של כל התורה כולה. העם הזה החי כחיי עם במדינתו. המדינה זה לא מסגרת טכנית. המדינה זה האופן שבו העם היהודי לוקח אחריות על גורלו ומנהל את חייו מתוך מרכז של מלכות. ומלכות זה הנהגה ציבורית כללית. זה לא משנה כרגע אם זה מלך שהתמנה על ידי נביא או על ידי סנהדרין, או שהסכמת הציבור למנות ממשלה, אבל זה הנהגה שמנהיגה את כל הציבור מתוך מרכז. לזה קורה הגר"א תחיית המתים. וזה האידיאל של התורה, וזה מרכזי מאוד בתורה. זה לא מצווה צדדית, מצוות יישוב ארץ ישראל. חרדים תמיד אומרים, מה אתם עושים עניין כל כך גדול מארץ ישראל? יש המון מצוות בתורה. אנחנו לא צריכים לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. אז אנחנו נחזיר את ימית, נחזיר את זה. מה אתם חושבים, שבמקרה הסכמי אוסלו הם יצאו לפועל על ידי הציבור החרדי? ובמקרה מי שעשה את ההתנתקות זה דגל התורה? זה לא מקרה. ארץ ישראל זה עניין צדדי. למדינה אין לה ערך. אז אם המדינה הזאת זה רק מסגרת, ועכשיו אני אקבל יותר כסף ללמוד יותר תורה, אז העם היהודי ירוויח מזה שלומדים יותר תורה. לא גוש קטיף חשוב, ולא המדינה חשובה, ולא שליטת העם היהודי בגוש קטיף חשוב. זה פרט קטן, שולי בתורה. ואנחנו חולקים על זה מחלוקת מאוד מהותית, מאוד עקרונית, ואנחנו אומרים שלהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש פרושו של דבר שתהיה מדינה. על גבי זה, אחר כך הוכה כל תהליך קיבוץ הגלויות, וכל תהליך יישוב ארץ ישראל, שזה קץ המגולה, וכל התהליך של קידוש השם, שבעצם קיומה של מדינת ישראל, שזה נגד הנצרות, ועוד הרבה דברים גדולים וחשובים שנדבר עליהם בעריכות, ולא עכשיו. אבל צריך להביא, יש פה מחלוקת עקרונית בכלל, לא על מדינת ישראל, אם מדינה טובה או לא מדינה טובה. יש מחלוקת עקרונית בהבנה בכלל אם צריך מדינה. כלומר, כשיבוא מלך המשיח ויתמנה על ידי נביא וסנהדרין, זה משהו אחר. כן. אבל היום, כל מדינה, כל הממשלה זה משהו טכני, טכני בלבד. כמו שאמר הרב שך, זה בצרפת, זה ארגון החיים. מה זה עם היהודי? עם היהודי זה הרבה יהודים ששומרים לומדים תורה, ושומרים תורה, זה עם היהודי. היה עם יהודי לפני שיש מדינה, יש עם יהודי אחרי שיש מדינה, המדינה תהיה טובה או לא טובה, זה לא משנה, עם יהודי קיים. זה לא נכון. יש פה מחלוקת תורנית עמוקה בהבנת תפקידו של העם היהודי, ובמרכזיות בתוך התורה של האמירה שהעם היהודי צריך להיות ריבוני בארצו. אצלנו זה דבר מרכזי בתורה. אתם יודעים, אני נדמה לי איכשהו כך שבשיעורים קצת ארץ ישראל לא הזכרתי שההסבר של הרב קוק, ההסבר של הרב קוק מדוע הרמב״ם לא מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל בתוך ספר המצוות, הבאתי לכם את השיטה של הרדווז שכותב שאצל הרמב״ם מבחינת שיבת, שמחבת שיבת עמים יישוב עשה זאת, זה אותו דבר. אבל יש שיטה אחרת, שיטה של הרב קוק, שאומר שהרמב״ם לא מנה מצוות יישוב ישראל כאחד מתרי"ג מצוות, כי זו מצווה שקודמת לכל תרי"ג מצוות. היא מצווה שהיא תנאי לכל תרי"ג מצוות. היא היסוד של כל התורה כולה. היא לא אחת מתרי"ג. היא הבסיס לכל התורה כולה. אז ממילא זה לא אחת מתרי"ג. כאן, בדבר הזה, יש מחלוקת תהומית ביחס למדינת ישראל. אצל העולם החרדי מדינת ישראל זה כמו הסן בפולין. אתם רוצים שאני אסביר לכם את זה, לתת לכם דוגמה קלאסית. חושב שפעם שסיפרתי לכם את זה. ביום שנפטר רב שח, זכר צדיק וגאון לברכה, אני אז גרתי בשונה, ובשבע בבוקר ירדתי עם הרכב לקראת שחרית. ואז שמעתי ברדיו, הרב שח נפטר לילה לפני כן, ושמעתי ברדיו שרינו את חבר כנסת רביץ, אתה היית תלמיד של הרב שח, מה יש לך לומר על הרב שח? תשמעו את הסיפור שהוא סיפר, אני פוצצתי, כי בדיוק זה הדגיש לי את הפער. עכשיו הוא מדבר ברדיו ביום תירתו של הרב שח, ורוצה להציג את הרב שח בפני המאזינים, אפילו לא הבין מה שהוא אומר, הוא לא הבין, הם כל כך שקועים בתוך הדבר הזה שהוא אפילו לא הבין איזה, איך שהוא מבזה ומחרף את הרב שח כשהוא מספר את זה. הוא סיפר כך: ביום שנבחרתי לחבר כנסת, כך הוא מספר, הלכתי לרב שח לבקש את ברכתו. ואז הוא אמר לי, בוא אני אתן לך עצה טובה. אתה יודע, היה יהודי טוב, מלכה בשם שלי, שאני לא זוכר את שמו, שהיה חבר בפרלמנט הפולני. אתה יודע מה היה עושה? כל בוקר, אחרי תפילת שחרית, יחונץ את התפילין שלו, הוא לא הלך הביתה לאכול ארוחת בוקר, יאשר בית הכנסת, וכל היהודים שהיה להם בעיות וצרות היו באים אליו, היה רושם פנקס את כל הצרות שיש ליהודים, רק אחר כך היה הולך הביתה, אוכל ארוחת בוקר, והיה הולך אל הפרלמנט עם הרשימה של סדר יום, מה הוא צריך לעשות בפרלמנט. הוא צריך לעזור לכל היהודים האלה שביקשו את עזרתו. זה שליחות ציבור, בשביל זה נבחר את החבר כנסת. שמעתי את זה, הפיוזים שלי נשרפו. כלומר, זה שהוא חבר כנסת בכנסת ישראל, מדינת ישראל הריבונית בארץ ישראל, זה שום משמעות. כמו שבפולין, היהודי הגלותי הפולני, הוא היה צריך לדאום שהפרלמנט הפולני ידלג לאינטרסים של היהודים הפרטיים שגרים בפולין, כך, במדינת הרשע הזאת, אתה חבר כנסת דתי, אתה צריך לראות מה הבעיות של האנשים הדתיים, של השכנים שלך, של החברים שלך. ותפקידך בכנסת לדאוג להם. אולי תפקידו בכנסת לדאוג שלא תפרוץ מלחמה אטומית עם איראן? אולי תפקידו בכנסת לדאוג שליציבות כלכלית של מדינת ישראל? אולי תפקידו בכנסת לדאוג שיהיו דאגה יותר לקשישים ולילדים? אולי תפקידו להיאבק על מערכת החינוך? אולי תפקידו להיאבק על, 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 על המשך ההתיישבות בארץ ישראל ולכן נגד ההתנתקות? העניינים הכלליים של עם ישראל בארצו הם לא תפסים סתקור. המדינה, זה עניין שלהם, של החילונים, אנחנו לא מאמינים בזה. בין כל כך הגאולה עוד לא הגיעה, ריבונו של עולם שיגאל אותנו, יגאל אותנו. זה משחק שהחילונים משחקים של לדאוג לכל האינטרסים. אז כשכולם דואגים לאינטרסים שלהם, אתה תדאג לאינטרסים של אנש. זו זוועה. כלומר, מה פירוש זו זוועה? זה המחלוקת שלנו, אתה, מה זה מדינה? זה מחלוקת עמוקה מאוד, זה מחלוקת תהומית. אי אפשר לטשטש אותה. עכשיו, יש של המדינה הזאת, יש מחלות? בוודאי. אתם מכירים בתקופה הזאת מי שאין לו מחלות? פעם מי שנתן לי חוברת מעניינת, שתלמיד חכם אמיץ לאחת הישיבות בירושלים, שכתב חוברת מדהימה של ביקורת פנימית בתוך העולם החרדי. תלמיד חכם, חרדי, באחת הישיבות החרדיות בירושלים, שאחרי אלף התנצלויות אמר, רבותיי, אסור לנו להשלים התופעות האלה, והתחיל אחד, 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 למנות את הדברים, לדבר עליהם, מצד אחד בכבוד, מצד אחד רואים שאדם בתוכו, וזה מצד שני בחריפות. אני לא מבין, מה? יש חברה שאין בה חסרונות? ברור שמדינת ישראל, שמי שמנהל את רוב ענייניה זה אנשים חילוניים, יש בה הרבה חסרונות. אבל לא בגללי זה היא מפסיקה להיות צמיחת גאולה, וריבונות של עם ישראל, וכל הדברים הטובים שלא מפסיקים להיות. מדינת ישראל היא דבר עצום, גדול, זה אנחנו אומרים את ההלל. וזה ראשית צמיחת גאולתנו, וזה כל הזמן, לא רק שיצירת, זה ממש התחלת את הגאולה ונדבר עוד על זה. ושוב אני אומר, קשה לי קצת, עכשיו אני מדבר קשה פרקים, מדבר על זה שעות רבות להסביר מה זה מדינת ישראל, ולמה אומרים את ההלל, ולמה אנחנו שמחים ורוקדים בה. ויש לה הרבה צרות. אני צריך להתמודד עם הצרות האלה. לעמוד ולהגיד, מה, מישהו מכם חושב שזה גאולה, מה, הרי יש הרבה צרות, זה בדיוק העניין. זה גם צורת החשיבה, להסתכל הכל מבחוץ, להסתכל רק על הבעיות, לא להסתכל בפנים, לא להסתכל על המהות. זה המחלוקת השנייה שיש לנו עם העולם החרדי. בתוך זה אני רוצה לומר, סעיף קטן, שאלתי אותו אגב בתוך הדיון, אם שמתם לב, והוא ככה, מה שנקרא, מרח אותי. שאלתי אותו, האם אתם מאמינים בגאולה בדרך הטבע, גאולה בדרך נס? שדה. אבל זה לא בדיוק ככה. כי אם הגאולה צריכה להיות בדרך הטבע, צריכים לקום ולעשות אותה. ומתאמץ בה. אז צריך לעסוק בישיבת ישראל. אז צריך לעסוק בצבא. צריך לעשות אותה. בדרך הטבע. אם הגאולה בדרך נס, אז נלמד תורה, וקדוש ברוך הוא יביא לגאולה. רוב המגזר החרדי מאמין בגאולה בדרך נס. ועל ידי זה שילמדו תורה וירבו זכויותיהם של ישראל, תבוא הגאולה. כל חב"ד שמאוד בעד ארץ ישראל ומאוד בעד הגאולה, אבל הם מאמינים בגאולה בדרך נס. הגאולה של חב"ד היא כולה גאולה בדרך נס. ואתם שמעתם אפילו בדרשה הנפלאה הזאת של הסעודה השלישית, נדמה לי שהוא הזכיר שם בתוך זה על בית המקדש ירד מן השמיים. בית המקדש ירד מן השמיים, זה נכון, אחת השעות של גאולה בדרך נס, אבל יש גם שיטת הרמב״ם שאומר שבית המקדש אנחנו נבנה אותו בדרך הטבע. הוא לא מוזכר אצל החרדים, השיטה הזאת. כמעט. אני לא יודע, אני לא בקיא, אולי יש כמה זרמים, אבל זה הבדל גם כן. זה הבדל שלישי שהוא בעצם מצטרף לנקודה השנייה. אם הגאולה היא בדרך הטבע, אז המדינה יתחלת את הגאולה. כך עושים גאולה, לדעת שמקימים מדינה. עד זה שעוסקים בקיבוץ גלויות, עד זה שמקימים את צבא, זה הגאולה בדרך הטבע. אבל אם הגאולה היא בדרך נס, אז צריך ללמוד תורה, והקדוש הביא גאולה, אז לא צריך ללכת לצבא, לא צריך לדגל את המדינה, נלמד תורה, יעשו תשובה, אז יהיו זכויות, אז הקדוש הוא יגאל אותנו. הבדל עקרוני, תורני, מהותי, שעליו יש צוות וקר מחד המקורות. ואתם יודעים, יש לנו הרבה מאוד מקורות לזה, שהגאולה הראשונה הייתה בדרך נס, והגאולה האחרונה תהיה בדרך הטבע. כן? ואגב, זה שוב, זה לא חידוש של הרב קוק, זה אגרא. אגרא כותב באופן מפורש, הגאולה האחרונה היא גאולה בדרך הטבע, והיא צריכה להתחיל על ידינו, ולכן צריך לעסוק בקיבוץ גלויות, וצריך לעסוק ביישוב ארץ ישראל, ועל זה מחישים את הגאולה. אז זה לא סתם. הרב משה שטרנבוק, מהבית דין צדק של הדעה החרדית, הוא כתב שכל התור זה ספר מזויף. כי הרי נדבק נגד הגר"א זה אי אפשר. נדבק קוק אפשר להבק, אבל נגד הגר"א זה כבר אי אפשר. אבל כתוב בכל התור שהגאולה באה בדרך הטבע, וצריך לעסוק בקיבוץ גלויות, במניין ארץ ישראל, וכל הדברים האלה. ולא, זה ספר שהציונים זייפו אותו. כמובן, זה לא נכון. אפשר גם להוכיח שבכתבי הגר"א אחרים מופיעים היסודות האלה, רק שכתבי הגר"א אחרים הוא רובם בקבלה, אבל כשנגיע מכל התור הוא ריכז את היסודות של הגר"א הנוגעים לענייני הגאולה במקום אחד מרוכז. אבל זה ברור שזה הגר"א וזה אותנטי וזה שפה של הגר"א וזה מקורות של הגר"א, והגר"א משהו עולה בה בדרך הטבע, והעולם החרדי ברובו מאמין בגאולה בדרך נס. ולכן היה פה פעם ראש ישיבה שקריית מלאכי, שאלו אותו, למה אתם לא הולכים לצבא? אז הוא אמר, מה עשיתם אתם הולכים לצבא? למה שלא הולכים לצבא? הרי אם כולם היו לומדים תורה, לא היה צריך צבא. למה צריך צבא? בגלל אלה שלומדים תורה. שאלה שלומדים תורה, הלכו לצבא, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו לומדים תורה. כולכם תבואו, תלמדו תורה. הקדוש ברוך הוא נס, ולא יצטרכו צבא. למה צריך צבא? בגלל שאתם לא לומדים תורה. אז תלכו לצבא, מי שלומד תורה, פתאום הולך לצבא. הנמקה מאוד מעניינת. למי שמאמין שהגאולה היא תהיה בדרך נס.
שאול דוד, גם
רוב
העולם התורה, ועדיין היה צבא. זה לא שכולם
זו
תורה ולא היה צבא.
שכנעת אותי. עכשיו אתה משכנע את הרבנים החרדים.
לא, למה בעצם אומרים כאילו שלא יהיה צבא, כי אם כולם זו תורה, לא יהיה צבא. הרי גם ככה יהיה צריך צבא. זה לא שכנוע מספיק
לגרום
להתגייס, אבל
הטענת
היא מראש
לא נכונה. אני מסכים איתך. אני מאוד קשה לי לייצג את כל הסברות מול דבר צודק. הרי מה שאתה אומר זה דבר אמיתי. אני יכול אפילו לחזק את מה שאתה אומר. רק שנייה אחת. המדרש אומר שכאשר חזקיהו, כל זה שייך אגב למאמר, אם באמת, כבר, לא אומרים שרבי גלו לימד זה, אנחנו הכי פעם, זה דבר מאוד יסודי. אתם למדתם על חזקיהו גינה של ספר תרופות? ביום חמישי אחד הוא לימד? מתי?
בין שנה, כשאנשים התפללו, כשבדרך הטבע אנשים התרפו, אנשים לא מתרפו מדרך הנס.
אז הוא סיפר, למדתם כל הנייה על זה?
לא, לא את כל הנייה.
מי זוכר את זה, ירים את היד? אבל כאילו מחברות היה מישהו. בלי נדר, אני אנסה לראות, אולי בלוץ של שבוע הבא אני אכניס איזשהו שיעור גם לנושא הזה. זה ממש חייב ללמוד אותו. תכינו אותו, שיעורי בית. אני אלמד אותו בעזרת השם שבוע הבא. זה אין היה חלק א', עמוד 57. מה?
ברכות.
ברכות חלק א', עוד מעט מגיע לזה בדף היומי. ברכות חלק א', בעמוד 57, על הגמרא חזקיהו גנז ספר תרופות. בלי נדר בשבוע הבא ניתן לזה שיעור. אני מבקש, כדאי שתקראו את כל המאמר, כי יהיה לי קשה להקריא את הכל, זה מאמר ארוך. אבל זה אמר מאוד מאוד יסודי, שם אני אסביר יותר בהרחבה את העניין הזה. אז בואו נלך הלאה, כי כבר מאוד מאוחר. הנושא השלישי שיש לנו, כן?
אני חושב שצריך לחלק בין הישיבה של הרב דיכטר, שהוא אומר שהוא
לארץ ישראל. כן, הם גם כן חושבים שארץ ישראל זה מצווה גדולה לגור בה. אבל שוב, בגלל שאצלם זה מנותק מצוות הריבונות, אצלם יש רק מצוות דירת ארץ ישראל, אז הם נוהגים לומר, טוב, דירת ארץ ישראל זה אחת מתרג מצוות, מצווה גדולה, יקרה, חשובה, אתה ודאי צודק, אבל למה זה לדבר כל כך מרכזי? מצוות תלמוד תורה יותר חשובה ממנה, מצוות ציצית לא פחות חשובה ממנה, יש הרבה מצוות.
זה קשה לומר דבר כזה, כי כל 1,900 שנה דיוקמיים, אתה רואה את זה בכל השעתים בעיניים, כל זה לארץ ישראל בתפילה, חייבים בעצמם התפלים לארץ ישראל. זה, וגם טוענים שיש ארץ ישראל בידיעה, זה ידיעה מאוד גדול, רק שעכשיו, גם מה שלמדנו בשיעור על כיבוש הארץ, הם לא מקיימים את זה.
שכנעת אותי. הלאה. הנקודה, לא, היא שלישית, כן? דיברתי, אחד יחס לציבור החילוני, השני יחס למדינה, השלישי גאולה בדרך הטבע, גאולה בדרך הנס. הנקודה הרביעית זה הליכה לצבא. תראו, אני לא רוצה לדבר על זה הרבה, כי כבר נתנו על זה פעם שיעור, רוצה להגיד רק ממש כמה מילים על הנושא הזה. הסיבה העיקרית שהציבור החרדי לא הולך לצבא, מפני שהוא לא סומך על שיקול הדעת של הממשלה, של שר הביטחון, של הרמטכ"ל, של המפקדים, כיוון שהם אנשים חילוניים, הצבא זה נוגע לענייני נפשות, אסור לסכן אדם ולא צורך. האם צה"ל עושה דברים שהוא חייב לעשות או לא חייב לעשות? זה תלוי בשיקול דעת של תורה, כיוון שמנהלים את זה לא אנשים של תורה, רוב רובו של הרב החרדי לא מוכן ללכת לצה"ל. לכן גם אחרי שפתחו את הנחל החרדי, שאפשר כבר להיות חייב להתקלקל, ויש להם שם תנאים חבל על הזמן, זה משהו באמת גן עדן מבחינת התנאים הדתיים שיש שם בנחל החרדי, ואף אחד היום כבר לא יכול להגיד שאי אפשר להתגייס לצבא כי אתה מתקלקל, רוב רובו של הציבור החרדי לא הולך לנחל החרדי, ולא בגלל שהוא לומד תורה. הוא שמח שיש נחל חרדי, יש כאלה ששמחים שיש נחל חרדי, כדי לפתור את בעיה של כל מיני נפלטים וכל מיני אנשים שאם לא הלכו לצבא, הלכו לפשע. והנחל החרדי נוצר על ידי אילוץ של מה שנקרא אצלם השבב. אבל גם היום אחרי שיש הנחל החרדי, רוב רובו של הציבור החרדי לא ילך לצבא בגלל שהוא לא סומך על שיקול דעתו. כיוון שהוא לא מאמין במדינה, תראו, הקיצוניים של החרדים הם ממש מאשימים את המדינה בשפך דם מיותר. אסור היה לסכן את חיילי צה"ל. לכן אני אומר שוב, כשתסתכלו על ההצבעות בכנסת של הציבור החרדי, לאורך כל הדורות הם יצקים קו שכמה שפחות פלות צבאיות. ולתת ולתת ולתת, מי יתיר לסכן חיילי ישראל? מה קרה? זה מלחמת קודש? זה לא מלחמת מצווה? אין אצלה מלחמת מצווה. מלחמת מצווה זה רק באמת עזרת ישראל מיד צער. כלומר, יש סכנה קיומית, גם הם ידעו שזה מלחמת מצווה. אבל באופן כללי, הם לא מאמינים בצבא, הם לא מאמינים מפקדי הצבא שהם יקבלו החלטות נכונות, ולכן הם לא הולכו לצבא. זה שאומרים שזה בשביל ללמוד תורה, זה אמת, אבל זה ממש לא כל האמת. כלומר, בוודאי שיש אנשים שלומדים תורה, ויש להם ככה גם אפילו, גם אני חושב שיש להם זכות לא ללכת לצבא. אותם אנשים שלומדים בשקידה הרבה שנים וגדלים בתורה, ואני תלמידי חכמים גדולים. ודיברנו על הדבר הזה. הרי אבל לא זאת הבעיה. הבעיה יש בציבור החלני, בציבור החרדי, אלפי אנשים, ואולי גם רבבות, אני לא יודע לספור, אני לא יודע למספרים, אבל ודאי, ודאי, אלפים רבים שלא לומדים, שלא יכולים ללמוד, שרשומים בישיבות רק בשביל איכשהו לעבור את גיל הצבא ולא להתגייס לצבא. וזה לא בגלל שהם הולכים להיות תלמידי החיים, או בגלל שהם לומדים תורה. הם לא רוצים ללכת לצבא, ושלא יספרו לנו שסבטים, זו האמת המרה, והסיבה היא שהם לא מאמינים במדינה ולא מאמינים בצבא, נקודה. עכשיו, בוויכוח, זה בסדר, זה בגלל שעומדים תורה, בגלל זה, זה הכל אחר כך ניסיונות, איך מה שנקרא, לצאת יפה. נקודה אחרונה. תראו, נדמה לי שמלחמת השחרור היה מצב קצת שונה אצל חלק מהעולם החרדי. בכלל, אני רוצה לומר לכם, העולם החרדי עבר תהליך מאוד גדול של הקצנה בשנות קיומה של מדינת ישראל. היו הרבה מאוד רבנים שהם באופן כללי, מה זה העולם החרדי? היו הרבה מאוד רבנים שצמחו ביישוב הישר. כשקמה מדינת ישראל, אני לא זוכר אם זה היה בפועל או לא היה בפועל, אבל אנשים כמו הרב אלישיב, שיריך ימים, והרב שלום זמר רבה זכרונה לברכה, הייתה תקופה שהם היו מוכנים להצטרף לרבנות הראשית. או למועצת הרבנות הראשית, לא זוכר כבר לזה. אנשים כמו הרב זבין זכרונה לברכה, אנשים כמו הרב קש, הרב קשיר, היו הרבה רבנים, אנשים כמו, איך קוראים לו עוד, הרב רובן מרגליות, הרב הרב תחוש, היו הרבה רבנים שהם צמחו בתוך העולם החרדי, גדלו בתוך הישיבות החרדיות, אבל כשאנחנו רואים את הקמת מדינת ישראל, ודאי שזה אחרי השואה, הם ראו בזה דבר גדול. לא יודע עד כמה זה גאולה, אבל ודאי דבר גדול, וראו בזה דבר חיובי, והיו הרבה הרבה יותר חיוביים מאשר היום. מכל מיני סיבות שלא כל כך חשוב לנתח אותן, יש לי כמה סברות בעניין, אבל באמת אני חושב שזה לא נכון להתעסק בזה, מה הן הסיבות, אבל העמדות מאוד מאוד חודדו, מאוד מאוד הוקצנו, וגם האפשרות שהייתה פעם לרבנים להיות הרבה יותר אוהדים, הרבה יותר שותפים, היא הולכת ומתרחקת בגלל לחץ מאוד חזק בעניין הזה, והיום באמת הצבעים נצבעים לצערי הרב יותר מדי בצבע של שחור ולבן בעניינים האלה, הרבה יותר ממה שהיה בזמן קום המדינה. אבל גם בזמן קום המדינה היו רבנים שהיו נגד גיוס לצבא, גם במלחמת השח היו רבנים שהיו נגד גיוס לצבא. אבל למשל הרב זבין, זיכרונו לברכה, ונדמה לי שאיתו הרב אלישיב שיבדל אחרים הרופאים, פרסמו נדמה לי אז קרוסר עם כס לצבא. נדמה לי גם הרב אלישיב היה בזכרון לברכה. לא בטוח, זה אני צריך לברכה. אני אראה שהרב זבין ועוד רב אחד גדול, נדמה לי זה הרב אלישיב, אבל אני לא בטוח. הרב זבין, תדעים זה הרב זבין. הרב זבין הוא יהודי שחיבר את כל הערכים כלן תלפי התנדית. יש ערכים עד תף. שעות לאט לאט מוציאים אותם, מרחיבים אותם, מוסיפים כל נוספות, אבל הוא כתב את רוב הערכים של אנציקלופדיה התלמודית מאלף עטף. תלמיד חכם עצום, כל התורה כולה. והוא שח קרוז שקורא להתגייס. מה זאת אומרת? מזרת ישראל נהיה צער. ואז הוא צחק, אתם צריכים לומר אתכם, אני ראיתי מכתב שלו, שהוא צחק על אלה שאומרים, תלמידי חכם לא צריכים לתירותה. אז הוא אומר, אני לא מבין למה תלמידי חכמים בורחים מאזור הגבול שם בירושלים לבית וגן. עד רבה, שהם יחזרו לגור שם, ושאלה שאינם בלבטים יחו לגור בבית וגן. הם לא צריכים לתרום אותה? אלא ודאי הכל שטויות והכל הוול, ועכשיו זה מלחמת קיום, וכולם עזרת ישראל מייצר, וצריך ללחם להציג. היום אני לא יודע אם היה, יש רבנים חרדים שהיה להם אומץ להגיד דברים כאלה. מה רצית לשאול? דבר אחרון שאני לא אחיבו עכשיו, העולם החרדי הרבה מאות שנים התנגד ללימוד אמונה. רצה לבסס את הכל על יראת שמיים תמימה ועל לימוד גמרא, ועד היום ברוב רובם, או בכל הישיבות החרדיות, אני לא מספיק יודע, אבל לא יכול להגיד הכללות, לומדים רק גמרא והלכה. אני סיפרתי לכם, אני זוכר, זה התחיל מחזור א', שפעם אני אמרתי, אז אמרו לי, לא יכול להיות. שלחתי בני ברקי אחד, אמרתי לו, תראה, את כתבי הרב קוק, אני לא מניח שתמצא פה נימש. אבל, תעשה לי בדיקה למשל, הרמב״ם הוא כשר, תמצא הרבה ספרי היד החזקה בישיבת פוליבש. תחפש לי ספר אחד מורה נבוכים בישיבת פוליבש. הר"ן, אחד מגדולי פרשני הש"ס, הוא קשר? קשר. תחפש לי ספר אחד של דרשות הר"ן. רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, קשר? תקופת הראשונים, ראשון, קשר. תחפש לי את ספר העיקרים. חזר, לא מוצא ספר כזה. הסתובב בית המדרש, חיפש בספרייה, חיפש בסטנדרים, לא מוצא ספר כזה. אחר כך בשנים שאחרי זה היינו עושים שבתות בני ברק, אז גם כן היינו הולכים לבני ברק. אז מצד אחד הייתי מביא את האנשים לראות את הפלא הזה, שליל שבת, יום שישי, 12 וחצי בלילה, לבוא לראות תרבות ליל שבת, 12 וחצי בלילה, אתה מגיע לישיבת פוניבש, 200 איש יושבים ולומדים גמרא בעיון. עם קהילות יעקב וקצות. 12:30 בלילה, בליל שבת. מה אתם עושים בליל שבת 12:30 בלילה? לא שואל, אוקיי. הם ב-12:30 בלילה בליל שבת לומדים גמרא עם קצות וקהילות יעקב. בסדר? לצד שני, היי, אמר, הם באות חפשו עכשיו פה מורה נמוכים. ראשות הספר העיקר. זה ויכוח מאוד מהותי. עכשיו, בתחום הזה אצל עולם החרדי מתחיל לאט לאט שינוי, למה? השינוי לא מתחיל מתוך הישיבות, הוא מתחיל מתוך הישיבות שבעלי תשובה. כיוון שהם רוצים לעשות בתשובה אנשים, צריכים לתת גם חומר כזה, אז שורשים ולמקורות וכל הישיבות שחוזרים בתשובה, הם מתחילים לעסוק יותר בספרות אמונה כזאת, אבל יש גם זרם שאני לא יודע כל כך מה מקורו, אבל יש גם זרם בתור רב החרדי שמוציא למשל את כל המערל מחדש. כל המועדורה הזו של המערל, שרואים שהוציאו את האנשים שבקים למערל. נכון שאני לא לגמרי מאושר עם הפירוש שכתוב למטה, אני חושב שהרבה פעמים הפירוש הזה הוא מאוד טכני, ומשאיר הדברים אופן טכני, ואין בו, הרבה פעמים חסר בו הבנה רוחנית יותר מעמיקה, יותר רחבה, אבל לא משנה, לומדים מערל, לומדים מערל, אז באמת יודע, כוח אותו מערל, כמו אלה שכתבו את הערות למטה, שאני רואה שהם מקים בכל ספרי המערל, שלופים מכל דבר, את כל הדוגמאות, מכל הספרים שלו, תענוג. אחד אחד, הרב פרידלינדר, שאני לא זוכר את השם שלו, הוציא את כל כתבי הרמח"ל. כלומר, מדורה מדעית, כן, מחודשת שכל כתבי הרמח"ל, כלומר, אני חושב שבאיזושהי נקודה, גם בעולם החרדי קצת מתחיל שינוי, אבל הוא בעיקר בא בזרם של בעלי תשובה, וכמובן גם בזרם החסידי. למרות שבזרם החסידי חלק גדול מהזרמים החסידיים הפכו להיות יותר סתם מוסר של פרום קייט, של יראת שמיים, ולא באמת מוכנים לחסידות, אבל יש גם חסידים שהם לומדים לא מערל, וודאי לא כתבי הרב קוק, וגם לא מורה נבוכים, אבל לפחות לומדים שפת אמת וצדקת הצדיק וקדושת הלוי, ולמשל אותו תלמיד חכם שדיבר בסעודה שלישית, אם שמתם לב, הוא הזכיר הרבה חסידות. מה כמו שהרבה חסידות? הוא לא הזכיר את ה... יש דברים בחסידות שהם מאוד עמוקים, מאוד חשובים, הוא לא הזכיר אותם, אבל הסגנון הזה של אהבת ישראל והכל חיובי, זה ממש קדושת הלוי. הסגנון הדיבור שלו זה הסגנון דיבור של 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 הדברים של קדושת הלוי. סגנון חסידי של אהבת ישראל ולדבר בחיוב, אנחנו מדברים כל כך בחיוב על אלינו, כן, ועל עם ישראל, וזה דברים מאוד יפים. אבל שלא יהיה אשליות. בחברון, במיר, בפוניבש, סלבות, כל הישיבות הגדולות בעולם החרדי היום, גדלים תלמידי חכמים עצומים בשעס ופוסקים, הלוואי כבר נגיע להתקרב לגודל שיש שם בלמדנות, בהיקף של ידיעת שעס ופוסקים, שם לא לומדים אמונה. אם אותם כישרונות גדולים ואותם תלמידי חכמים חשובים היו לומדים גם רוחניות באותה צורה שהרב מדבר עליה, ושם יש שקדנים גדולים שיכולים היו להגיע למה שהרב מדבר. עכשיו הוא אגיד את האמת. אני לפעמים עושה חדיש יודעת לאנשים, אני קורא איתם את העמוד השני בעדר היקר, שם הרב נותן תוכנית מה צריך ללמוד באמונה. אני אומר לכם, בין בוגרי מרכז הרב, אני לא מכיר הרבה אנשים שעשו את התוכנית. אולי 10, אולי 20, אולי 30. ב-40 שנה האחרונות שאני מכיר. אבל בעוצמת השקדנות האדירה עם מאות שקדנים מופלאים שיש בעולם החרדי, אילו הם היו מקדישים 1%, 5% מהשקדנות שלהם לימוד רוחניות, היו צומחים לנו גם גדולי ישראל ברוחניות, והיינו זוכים לקבל מזה הרבה הרבה מאוד ברכה. יש כאנשים, יצחק גינזבורג, יש גם היום ביקן בזרם החסידי בעולם, בזרם החסידי של העולם החרדי, יש אנשים גדולים באמונה. אבל בישיבות הליטאיות עדיין כמעט תאגיד. טוב, זה כאן נקודה מאוד עקרונית שהרב מדבר עליה, שגם אנחנו לא בסדר בה, אז אני לא יכול בדיוק להתווכח, כן, אבל להגיד מה אתם ככה ואנחנו ככה וזה וזה, אנחנו בכל הזאת יותר מבינים את החשיבות, יותר לאט לאט מתקדמים עם זה, יותר מפנימים את זה, יותר מלמדים את זה. בציבור החרדי עדיין העיקר זה אמונה תמימה ולקבל עונחות שמיים בתמימות, והצימאון הרוחני להשכיל בדעת אלוקים הוא בהרבה מאוד ישיבות שגדלים שם צדיקים וגאונים, אין חינוך לפיתוח דעת אלוקים ברוחניות. וזה כמובן חסרון גדול, מצער מאוד. כשזה יתוקן, אני מעריך גם שכל הדברים הקודמים יתוקנו למפרע, מפני שנשים שהיו מגיעים לגודל הרוחני מתוך מקורות ראשונים, הם, אני מניח שהם פוגשים את כל העולם הרוחני שהרב מדבר עליו, והרבה דברים היו משתנים גם בדברים הקודמים. קיצור, אלה חמישה דברים שאני יכול באופן כללי לזהות כמחלוקת אידיאולוגית, עקרונית, מהותית. כמו שאמרתי, את היחס לציבור החילוני, את היחס למדינה, גאולה בדרך טבע, גאולה בדרך נסה, היחס לצבא, והשאלה של אמונת מה לומד לימוד אמונה. מעבר לזה, אני חוזר לדברים שאמרתי פעם קודמת. עם ישראל נבנה ביחד, יש הרבה דברים טובים שהם עושים, הכל צריך להצטרף, ומבחינתנו, אני מוכרח לומר לכם רק ככה, תרשו לי לספר לכם באופן אישי, אני, מאז אותה שבת, ברוך השם, חזרתי קצת להתפלל, יותר כמו שמתפלל בעבר, ואני מאוד מאוד משתדל לחזור לראשונות של להגביר את אש אהבת השם, את אש הקודש הפנימי. אני אומר לכם, עם קור אי אפשר לשים כלום. אתם כולכם מכירים ודאי את הסיפור החסידי הידוע. אם הייתם מדריכים בנקים, אז כולכם סיפרתם זה לחניכים. סליחה שאני פה לספר אותו בסגנון כזה, אבל גם סגנון, גם סיפור ידוע ופשוט, אם יש לו לקח טוב, מותר לחזור עליו. שפעם ראשונה הגיעה רכבת לעיירה, התעצבו כל החסידים בהתלהבות לראות מה זה הדבר המשונה הזה, עגלה בלי סוסים שנוסעת כל כך הרבה, עם כל כך הרבה כוח. הלכו משישו, נגעו, הגיעו לקטר, ראה רב את החום, נעצר, קרא לכולם, ואומר, זה מוביל את כולם. אני רואה שפה חם, מקום שיש חום, זה הדבר שמוביל את כולם. רבותיי, אם אנחנו נהיה חכמים גדולים ונלמד אמונה ונהיה בעד המדינה ובעד הצבא והכל, אבל הכל יהיה קר, הכל יהיה כזה משכילי כזה, הכל יהיה ככה באופן מאוד מאוד שטחי ורדוד, עם זה אי אפשר להוביל את הקרונות. אם אנחנו רוצים להוביל קודם כל את עצמנו ואחרינו גם עוד כמה יהודים טובים, צריך להסיק את הקטר, לחמם את האש הפנימית לאהבת תורה יראת שמיים. אני אומר לכם, תכו לי שאני אומר לכם ככה בסוף קצת דברי מוסר, מי שלא יתרגל לשבת ללמוד עד שתיים בלילה, מי שלא יישאר ללמוד פה בימי שישי מוצאי שבתות, מי שלא יתאמץ ולהתפלל בכוונה ובעמל גדול, מי שיעבור את השנה או את השנתיים כאן מה שנקרא באופן כליל, למכור מהר מאוד, זה צריך כמה חודשים או לכל היותר שנה, שנתיים בצבא בשביל למחוק את הכל. רק אש פנימית אי אפשר למחוק. ואש זה, זה, זה עמל, זה התאמצות, זה התלהבות, זה שירות נפש. בלי זה אני לא יודע איך בונים שום דבר בחיים. לא תורה ולא צבא ולא כלכלה ולא שום דבר. אתם תבדקו טוב טוב איך בנו את המדינה ואיך ההיסטוריה של כל אנשים שאתם מעריצים אותם בצבא, ואיך אתם תבדקו טוב טוב, אין אף אחד שהגיע רחוק, אין אף אחד שבנה דברים גדולים, אין אף אחד שהוביל אחריו אנשים אם לא שהיה לו בפנים אש גדולה שהביאה אותו למסירות נפש, לשקידה, להתמדה, להתמסרות גמורה למה שהוא מאמין בו. אנחנו פה מאמינים בדרך מסוימת, צריך לעשות את זה במלוא עוצמה, במלוא חיליות, בשירות נפש, יש בכלל להתאמץ על התורה ועל התפילה ועל העבודה. בעזרת השם נראה מזה ברכה. תודה.